רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אני גיל חובה, ואנחנו באוכל ישראל. אוטוטו מתחילים.
הפרק בחסות ג'ייפרוג, המגייסת מפתחים, ארכיטקטים, אנשי דב-אופס ומנהלי מוצר במגוון תחומים. ג'ייפרוג היא אחת מהחברות המובילות בעולם כלי הפיתוח, והטכנולוגיות והכלים שהיא מפתחת משמשים את מפתחיהן של רבות מהחברות הגדולות בעולם, מגוגל וספוטיפיי ועד אפל ונטפליקס. ג'ייפרוג מגייסת מפתחי פרונט-אנד ובק-אנד, ארכיטקטים, מנהלי מוצר, אנשי דב-אופס, אוטומציה ועוד. אם יש בכם תשוקה בוערת לפיתוח תוכנה, סקרנות לגבי כלים חדשים ומתודולוגיות פיתוח חדשניות, ואם אתם רוצים לעבוד עם המפתחים הטובים ביותר בכל העולם, בקרו ב-join.jfrog.com או הקליקו על הבאנר של ג'ייפרוג באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
חובב הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
שלום שלום, אוכל ישראל, גיל חובב, הפודקאסט שלי עוסק בכל מה שכיף לאכול, הן במסעדות והן אגב בישול בבית. כזכור, אין צורך לרשום דבר, כל המידע שנמצא בפודקאסט נמצא באתר שלי אפילו בפירוט יתר, שם האתר הוא foodspy.co.il, foodspy.co.il, שם תמצאו את המתכונים, את הכתובות ואת כל מה שצריך. אז עכשיו להתרווח ולהאזין. היום בפרק של המסעדה אני רוצה לדבר על ארוחות עסקים. גם לדבר על ארוחת עסקים שווה, וגם לדבר על ארוחת עסקים קצת פחות מוצלחת, במקום מאוד מוצלח. אז בואו נתחיל במה שפחות קלה על המטרה. בדרום תל אביב, די קרוב, בואו נגיד, לבורסה, יש מסעדה בשם L28. שם קצת מוזר, זה משום שהמסעדה נמצאת ברחוב לילינבלום 28, חלילה לא קראו לה למד 28, אלא L28, כי הרי כולנו דוברי אנגלית, ולא רק זה, היא לא מסעדה, היא קולינרי פלטפורם, זאת אומרת, היא לא, בואו נגיד, בימה לניסיונות באוכל, לא, היא קולינרי פלטפורם. אז לפני שאנחנו ממשיכים, ואומרים כמה דברים מאוד טובים על המקום הזה, אני רוצה להגיד משהו על הבחירה הזאת באנגלית. אין דבר יותר פרחי מעסקים ישראליים שמתנאים בשמות אנגליים. והנחות מכולם הוא כמובן עיתון עברי בארץ ישראל שנקרא דה מרקר. עלק דה מרקר, מה, אתם לא אוכלים שווארמה ונוזלת לכם התחינה על החולצה? אתם צריכים לכתוב את השם שלכם באנגלית? זה לא בינלאומי, וזה לא תקשורתי, זוהי תמצית השחורדיניות, ותמצית חוסר התרבות, ואני חייב לומר שכשקוראים למסעדה מוצלחת ככל שתהיה, קולינרי פלטפורם L28, יש בזה קצת עולבקה. עד כאן השוט, עכשיו בואו קצת נחמיא למקום, כי הוא ראוי למחמאות. המסעדה שייכת לקבוצת המסעדות של האחים ירזין, והפעם הם רצו לפתוח מסעדה שתהיה שונה ממסעדותיהם האחרות, מקום שמדי חצי שנה מחליף את הטבח שלו, ובעצם מספק לטבחים צעירים ומבטיחים את כל המערך שהם צריכים כדי לזהור. זאת אומרת, המקום עצמו מספק מטבח מוצלח, צוות מלצרים, אולם אוכל מאוד יפה, והטבח הצעיר, כן, זה לא מישהו ינוקה, זה מישהו שכבר הוכיח את עצמו, אבל שעדיין אין לו מקום משלו, יכול לבוא ולהראות מה הוא יודע לעשות במשך חצי שנה, ואז להגיד יפה שלום וללכת, ומביאים מישהו אחר. מי שהתורנות שלו היא עכשיו, הוא טבח צעיר בשם גבריאל ישראל. אתם מבינים, עם שם כל כך יפה כמו גבריאל ישראל, הוא עובד ב-L28 Culinary Platform. רבק, גבריאל ישראל. והוא מביא איתו את בשורת הבישול הבינלאומי. בעוד חודש הוא כבר יתחלף ותבוא במקומו טבחית דרוזית, כך שהמקום הוא מאוד מגוון וזה מאוד נחמד. בשורת הבישול הבינלאומי זה אומר מטבח שקצת אין לו זהות, אני לא בטוח שאני משתגע על זה, זה כל מיני מרכיבים, כל מיני היתוכים, כל מיני אסופות של חומרים שלא בהכרח קשורים זה לזה, שנמצאים באותה צלחת. לפעמים זה קולע ולפעמים לא. אני צריך לסייג את הביקורת המסוימת שלי שנשמעת כאן, ולספר סיפור קטנצ'יק וקצר שמראה שלא תמיד אני צודק, למקרה שלמישהו היו חששות שתמיד אני צודק. פעם כשעבדתי בשבעה ימים של ידיעות אחרונות, והייתי אחראי בין היתר על עריכת המדורים, בין היתר הייתי אחראי גם על עריכת המדור של אודטה. אודטה שהיא גברת מאוד אינטליגנטית ומאוד משכילה ומאוד מוכשרת, ושהמדור שלה התחיל כמין מדור של אייצס של עקרת בית על אמפטמינים, אבל בהתאם לאופייה ולדעתה גדל להיות עצות לכל מיני דברים. בין היתר עודתה נתתה לכתוב באותה תקופה גם כל מיני עצות של איזה גורו לחיים, משהו קצת רוחני, משהו בלתי קרי לחלוטין. ואני אמרתי לה, עודתה, אני מבקש. את העצות האלה לא במדור. זה לא מה שאנשים באים לקרוא במדור. הם באים לקרוא את חוכמת החיים שלך המטבחית והביתית, ולא עצות של איך לתקשר בין הצ'קרות ואני לא יודע מה. ועודתה הביטה בי, ואמרה תגובה מאוד חריפה ומאוד נבונה. היא אמרה, אתה לא תכלה אותי בגטו של הקציצות. וזה נכון, היא צדקה, לא שאני חושב שצריך לכתוב על צ'קרות בעיתון, חס וחלילה, אבל זה נכון שאתה לא צריך לדרוש ממישהו שטוב במתכונים לקציצות, להתעסק רק בקציצות. בהשלכה למצב המטבח הישראלי, אנחנו לא אוהבים כישראלים שבואו נגיד כשתיירים מגיעים ארצה, הם רוצים לאכול רק שווארמה, שקשוקר והמס. כי אנחנו טובים בעוד הרבה דברים, ויש לנו מסעדות אסיאטיות נהדרות, ויש מסעדות איטלקיות טובות, ואנחנו אומרים להם, אל תצפו שאנחנו רק נעשה ערייס כל היום, אנחנו עושים עוד דברים. ולכן, גבריאל ישראל, יש לו בהחלט כל זכות לבשל גם את המטבח הבינלאומי שלו. הסתכלתי בתפריט הערב של L28 תחת גבריאל ישראל, והוא נראה די מעניין, קצת יותר מדי בינלאומי וססגוני לטעמי, אבל שמחתי לגלות שיש גם ארוחת צהריים שמוגשת שם, וזה מה שהלכתי לאכול, ואני צריך לומר שניכר בטבח שהוא מוכשר, אבל שהוא קפץ מעל הפופיק עם כל הצער. ארוחת הצהריים הייתה קצת לא ממוקדת, ומנת היום שאני אכלתי שהייתה המבורגר אוף או סנדוויץ' אוף, משהו כזה, הייתה לא נורא מוצלחת, מעט ככה מגובבת וגדושה, ופתאום נכנסה פנימה קרובית, ונוספו קראי תפוחי אדמה שהיו מצוינים, אבל מה הקשר? אני לא יודע, לא נורא אהבתי את זה. המנה הראשונה הייתה סלט קיסר, כפי שאתם יודעים, לא צריך לומר סלט קיסר, שם המנה הוא סלט סיזר, כי המציא אותה סיזר קרדיני, וקיסרים לא אכלו אותה מעולם. בכל מקרה, גם סלט הקיסר, הווריאציה שהוגשה ב-L28, הייתה פחות קולעת. ואם אנחנו כבר מדברים על תפריט שהוא ססגוני מדי, שימו לב לכינוכים. יש שם קציפת אורז, או מוס קרמל ורס אל חנות. למה לערבב קרמל ורס אל חנות למען השם? או קרם לימון וננה עם תפוחים מקורמלים, פיננסייר דבש ופיסטוקים. או סמיפרדו של טירס לבן. תשמעו, זה קצת יותר מדי בשבילי. עם כל הכבוד, אני חושב שבעיקר בארוחת צהריים, כשמקום מתכתב עם אוכל רחוב או אוכל מיידי, הוא מגיש לך כריך אוף למנה העיקרית, הכינוכים צריכים להיות מעט מתונים יותר. אולי לארוחת ערב זה מתאים להגיש דברים כאלה אובר יצירתיים. אני חושב ששף מוכשר מאוד פספס וחטא בתפריט יצירתי מדי. אבל כיוון שאיננו מאמינים רק להגיד מה לא טוב, אז בואו נדבר על ארוחת צהריים נפלאה שאפשר לאכול. אני אפילו לא אקרא לה ארוחה עסקית, כי זו מסעדה שמגישה רק ארוחות צהריים, והן תמיד טובות, והן תמיד זולות, והן תמיד מאוד ממוקדות ולא פוזלות לשום צד. המסעדה היא כמובן מסעדת ממא סוהאם, שנמצאת ברחוב סלור 7, שזה צמוד לשוק בפתח תקווה. וכפי ששמה מעיד עליה, היא מסעדה עיראקית. היא נפתחה על ידי גברת עיראקית בשם סוהאם, שלמרבה הצער והעצב כבר אינה איתנו. ממשיך לתפעל את המסעדה בנה יאיר, שהוא ענק שכולו טוב לב. איך שרואים אותו, רואים שליבו עולה על גדותיו.
אמא אומרת שבגיל שנה היא יושיבה אותי על הרצפה לאכול קובה, עם קישואים.
הוא מכין בעזרת ליגיון של קשישות עיראקיות, ואפילו אוזבקית אחת מסתננת, אוכל עיראקי קלאסי.
יש לנו קובה עם סלט, יש לנו קובה עם גלאט, יש קובה עם באמיה, אנחנו הכל עושים עבודת יד.
יש גם קובה תפוחי אדמה, וקובה אורז, וכמובן סמבוסק, ויש פצ'ה, וכל האוכל העיראקי הטעים ביותר שאפשר להעלות על הדעת. המסעדה היא אבן שואבת לעיראקים שאני לא אגיד מתגעגעים לברדד, אבל מתגעגעים לברדדיות, ולכן אפשר למצוא שם שיחות בעיראקית בין השולחנות, ולראות הרבה גאווה בעיניים כשאנשים אוכלים את האוכל שלהם, את האוכל החם והטוב והמדויק והקולע והתרבותי של עיראק.
יש ערבית ויש טורקית ויש גוזינים, יש מכל העמים פה, אבל הרוב עיראקים.
למרבה הצער, לעיראק איננו יכולים לנסוע, אבל נסיעה קצרה לפתח תקווה, ובמסעדת ממא סוהאם אתם מוצאים את האוכל המשובח של עיראק בזיל הזול, וכפי שאוכל צריך להיות מוגש, בחום, בישירות, במנות גדולות, ובלי לערבב קרמל עם רס אל חנות. מסעדת ממא סוהאם היא מסעדה כשרה, היא פתוחה רק לארוחות צהריים, אני חושב שבסביבות 3-4 הם כבר סוגרים, 5 ימים בשבוע, ימים ראשון עד חמישי, מאוד 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 מומלצת, רחוב נתן סלור 7. ורק כדי לסיים בנימה שלילית, בכל אופן, אז תרשו לי לספר לכם סיפור קטן ששוב מתייחס לקפיצה מעל הפופיק. לא מזמן טסתי באל על, כפי שאני אוהב לטוס, אני מאוד אוהב את אל על, ולפני שממריאים, הדיילת שואלת אם אפשר להגיש יין או קוקטייל או משהו כזה וזה, ואני אומר כן, אם תוכלי לתת לי ג'ין טוניק ככה כדי להרגיע את עצביי מחוויות בדיקת כבודת היד, אני מאוד אשמח לשתות ג'ין טוניק, והיא אכן מביאה לי ג'ין טוניק, ואני לוקח שלוק ולא שותה יותר, והיא מסתכלת עליי ואומרת, מה לא בסדר? אמרתי לה, אני לא יודע, יש לזה טעם של אצטון. ואז פתאום נזכרתי שאל על החליפו את הג'ין שלהם, הם כבר לא מגישים ג'ין מן היישוב, הם מגישים ג'ין ישראלי, ג'ין שנקרא ג'ין עכו, של מזקקת ג'וליוס או יוליוס, מזקקה שקבלותיה הייתה, הם עושים את המר דה גלילי, והם עושים עוד משקעות מאוד מאוד מוצלחים, הג'ין שלהם זוועה, אין לי מילים לתאר לכם כמה הוא לא מוצלח, הם מתגאים שזה הג'ין הישראלי הראשון, שעשוי מנדמה לי 14 עשבים שגדלים בגליל, יכול להיות שזה עשוי מ-14 עשבים שגדלים בגליל, אבל זה לא ג'ין, אין לזה טעם של ג'ין, אין לזה הרגשה של ג'ין, אין לזה ניחוח של ג'ין, זה פשוט לא זה. שוב, משהו שמתיימר להיות מה שהוא לא. ואם לחתום בדבריה ובהגדרתה של הדיילת האינטליגנטית, היא ביטה בי ואמרה, תשמע, זה אכן ג'ין עכו של ג'וליוס, זה הרבה דברים, אבל ג'ין זה לא. בנימה פסימית זו, בואו ננסה להיות מי שאנחנו, נעשה הפסקה קצרה, ונחזור למתכון.
שלום, אני רן לוי ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שעוסק במחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. אבל נשמע קטע קצר מתוך הפרק על סרטן העור, קרצינומה של תאי הקסקס.
המשפחה הזו של התרופות נכנסת למשפחה של targeted therapies, אותם טיפולים מכווני מטרה, והתרופות הללו מכוונות למסלול שנקרא מסלול הקיפוד, hedgehog pathway.
מסלול הקיפוד הוא שמו של מנגנון שמשחק תפקיד חשוב בתאים, בעיקר בזמן ההתפתחות של עובר. סדרה של אותות שעוברים בין תאים בגוף המתפתח ועוזרים לתאים להתמיין כל אחד לאיבר שהוא עתיד להיות חלק ממנו בעתיד. לתרופות המכוונות להתערבות במסלול הקיפוד אין הרבה תופעות לוואי, אבל פה ושם יש להן השפעה על חיי המטופלים, כמו למשל הפרעה מסוימת בחוש הטעם.
שיבוש חוש הטעם קשה למרבית האנשים, ורוב האנשים לא יכולים לסבול אותו לאורך זמן. חלק גדול מהמטופלים אחרי 4, 5, 6 חודשים רוצים הפסקה מטיפול, בגלל הפגיעה הזו בחוש הטעם. שלנו נשמעת כזה פינוק, אבל מסתבר שזה בכלל לא. טעם הוא כנראה דבר מאוד מאוד חשוב.
מעניין.
הוא חוש, כנראה,
שאי אפשר לוותר עליו. אנחנו לא מבינים כמה הוא חשוב.
נכון, עד שהוא הולך
לבוט. עד שהוא מאבדים אותו.
בדיוק.
חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, וגם בדף הבית שלנו, ranlevi.com.
חזרנו, אנחנו באוכל ישראל, אני גיל חובב, אנחנו בפינת המתכון שלנו. היום יהיה מתכון שהוא די ארוך, הוא לא מסובך, אבל הוא די ארוך. אני שוב מזכיר, אנא, אל תרשמו דבר, רק האזינו לפעמוני קולי, משום שהמתכון עצמו מופיע בפרטי פרטים, כולל תמונות, באתר האינטרנט שלי, foodspy.co.il. אני רוצה לתת מתכון לארוחה שלמה בתבנית אחת. הארוחה היא מוסקה. לא סתם מוסקה, מוסקה בשרית. אנחנו ניתן גם אפשרות להפוך אותה לחלבית כשרה. נכון לעכשיו, המתכון הקלאסי הוא של מוסקה בשרית לא כשרה. אבל אפשר לעשות שינוי קטן והיא הופכת לכזו שגם רבנים ונביאים יהנו ממנה. מוסקה, אתם יודעים, זה מאפה שכבות, כשבמקום בלזניה איטלקית, השכבות שמחזיקות אותו, האדנים של הלזניה, הם עלי בצק. במוסקה משתמשים במקום זה בפרוסות חצילים. עכשיו, אם אתה באמת איש שהחטאים הם נר לרגליו, החטאים הקולינריים והדיאטטיים הם נר לרגליו, אז אפשר את פרוסות החצילים לקמח ולתגן בשמן עמוק. זה נורא טעים, אבל זה מאוד משמין. אם אתה רוצה לשמור את המוסקה שלך פחות חטאית, אפשר בהחלט או לצרוב את פרוסות החצילים על מחוות לוהטת, או בלי שמן בכלל, או עם מריחה דקיקה דקיקה של מיקרון אחד של שמן, כמו שעושים, בואו נגיד כשעושים פנקייקס, ממש עם נייר סופג, רק למרק את המחוות בשמן, או לאפות על נייר אפייה בתנור, ואז לשים את פרוסות החצילים, וטיפה להבריש אותן באמת בטיפונת שמן, או לעשות עליהם ספרי שמן, ולקלוט משני הצדדים בתנור לוהט, עד שפרוסות החצילים מזהיבות. זה מתקבל טעים מאוד, לא טעים כמו חצילים בטיגון עמוק, אבל בהחלט זה לא מרגיש תחליף עצוב. אז אנחנו נעשה פה שתי פעולות במקביל, גם נכין את המילוי של המוסקה, ותוך כדי נקלה את החצילים. אז בואו נתחיל בחצילים, כי דיברנו עליהם. לוקחים 4, 5, 6 חצילים, תלוי בגודלם. אם אנחנו בחצילים בינוניים, צריך משהו כמו 4. פורסים עם הקליפה לאורך, לא לרוחב, לא לעיגולים לרוחב, אלא לאליפסות לאורך, לפרוסות בעובי של סנטימטר. חשוב לנסות לקלוע לעובי אכן של סנטימטר, כי אם פורסים דק מדי, הפרוסות תישרפנה בקליעה, ואם פורסים עבה מדי, הן לא תיקלנה מספיק. אז פרוסות בעובי סנטימטר הן מה שאנחנו מחפשים. לא צריך לזרות מלח ולשים בשמן, כל הדברים האלה, אם קנינו חצילים בסדר, הם לא מרים, זה כבר, אנחנו בתקופות אחרות, הנדסו את האמא של החצילים וכבר אין בהם מרירות. בואו נלך על כלייה, מחממים תנור לחום גבוה, 220 מעלות, 240 מעלות, לוקחים תבנית תנור, מרפדים בנייר אפייה, מניחים בצפיפות, חלק מפרוסות החצילים, כמובן שלא כולן תיכנסנה לנגלה אחת, מברישים בטיפונת שמן זית, או שנותנים שפריץ של ספרי שמן, ושמים לאפייה בתנור. אפשר או תנור רגיל, או אם אתם רוצים תחת גריל עליון, אבל אז תשימו עין כל הזמן על החצילים, ככה כל דקה תנו מבט, לברר שהחצילים לא נשרפים לכם. הקליעה הזאת לוקחת קצת זמן, כשצד אחד כבר קלוי והפך לזהוב עם נטייה לשחום, לא לזייף כאן, הופכים, שוב מברישים בשמן ושוב קולים מן הצד השני, וכך עוד נגלה ועוד נגלה, עד שגמרנו את כל פרוסות החצילים. התהליך הזה אמור לקחת לכם משהו כמו 40 דקות עד שעה. בזמן הזה נכין את המילוי הבשרי, של המוסקה שלנו. שוב אני אומר, יש דרך קלה מאוד להפוך את המוסקה הזו לקלה יותר, וכשרה יותר. במקום מילוי בשרי, אפשר למלא את המוסקה בגבינת פטה, או אם אתם רוצים להעשיר את המוסקה ממש, גבינת טולום טורקית, שזו גבינה מאוד מאוד עשירה וטעימה ושמנה, אבל בואו נגיד גבינת פטה מפוררת, עם מעט פלפל שחור ופטרוזיליה, זה מילוי נהדר. אבל אם רוצים מילוי ממש ממש עשיר, בואו נלך על מילוי של בשר. אז קחו 3-4 בצלים גדולים, קיצוץ דק לקוביות, שליש כוס שמן זית במחוות רחבה, מזהיבים את הבצלים כשהם זהובים ממש, לא שקופים, זהובים ממש, מוסיפים 6 שיני שום קצוצות, טיגון של עוד חצי דקה כדי שהשום ייתן את טעמו לשמן, אבל לא יישרף, ואז מוסיפים את הבשר התחון. כמה בשר תחון? 0.5 קילו בקר תחון. מפוררים, 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 אפשר עם מזלג, אפשר עם מטרפה, זה טיפ מאוד מוצלח, מטרפה מפוררת את הבשר מצוין, אפשר גם עם כף עץ, מפוררים את הבשר היטב ונותנים לו להתאגן עד שהוא משנה את צבעו לחלוטין, כבר לא נשאר בשר אדום, רק בשר חום, ואז זורים מלח ופלפל, ומוסיפים למחוות קופסה קטנה של עגבניות מרוסקות. אתם יודעים, יש את הבומבילות, שזה קופסאות של 800 גרם, ויש קטנות יותר, שזה קופסאות של 400 גרם. אנחנו רוצים קופסה של 400 גרם עגבניות מרוסקות, וגם קופסה קטנה של רסק עגבניות. למה גם מרוסקות וגם רסק? המרוסקות מוסיפות מרקם, והרסק מוסיף משחתיות. אלה שני דברים שאנחנו רוצים, והשילוב בין המרוסקות והרסק עובד הכי טוב. מערבבים, ועכשיו נותנים לכל העסק הזה להתבשל ולהצטמצם על אש קטנה, משהו כמו 0.5 שעה, 3/4 שעה, עד שנגמור לקלוט את החצילים שלנו. עוד דבר שאנחנו נעשה במקביל, הוא לבשל במים רותחים, שני תפוחי אדמה גדולים, עד שהם רכים, אפשר לבשל אותם בקליפתם, עד שהם רכים, אבל לא מתפוררים. הנה עשינו את כל זה, עכשיו נשאר לנו להכין בשמל. לא להיבהל מהשם של הרוטב הזה, הוא רוטב מאוד פשוט להכנה, הוא מאוד 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 מעשיר, הוא סוד המרקם של לזניה טובה או של מוסקה טובה. זה הרוטב הלבן, הדשן הזה, מפתיע כמה מעט שומן יש בו. שימו לב, איך מכינים בשמל טעים? לוקחים 50 גרם חמאה, זה הכל, חצי חבילה קטנה של חמאה, מתיחים בסיר קטן, מוסיפים לחמאה המותכת 3 כפות גדושות של קמח לבן, לא תופח, ומערבבים מהר. לא להיבהל, עכשיו מה שיקרה, הקמח יתגבש לגושים יחד עם החמאה, זה בסדר גמור. מוסיפים לסיר כוס חלב ומערבבים היטב, 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 במטרפה או במזלג או אפילו בחף, עד שגושי הקמח חמאה נמסים בתוך החלב, ועכשיו מוסיפים עוד כוס חלב. ממשיכים לבשל אגב ערבוב על אש בינונית, ומטבלים במלח פלפל, אם רוצים בשמל ממש ממש קלאסי, צריך להשתמש בפלפל לבן, כי בשמל צריך להיות בצבע שמנתי, בלי נקודות שחורות, אבל אני אומר, בשביל המוסקה שלנו, אפשר בהחלט להשתמש בפלפל שחור. וממשיכים לבשל, אגב, ערבוב, עד שהבשמל מסמיך. אתם תראו, הוא יקבל מרקם של משחה. עכשיו, אנחנו רוצים משחה די מימית, לא משחה ממש במרקם של רסק עגבניות, קצת יותר מימי מזה, ואז מסירים מהאש. זה בשמל. כיוון שאנחנו רוצים שהבשמל שלנו יהיה עשיר במיוחד, בשביל המוסקה, אנחנו ניתן לו עוד שתי תוספות, חצי כוס פרמזן מגוררת, וגם ביצה אחת, בשלמותה, בלי הקליפה כמובן, ונערבב היטב. כדאי לתת לבשמל טיפונת להצטנן לפני שאנחנו מערבבים את הביצה הפנימה, כדי שלא ניכנס לאיזה סכנה של היקרשות, למרות שאם מערבבים מיד, היא לא תיקרש. אבל תנו לו להצטנן 5 דקות ליתר ביטחון. אז מה יש לנו עכשיו? המון פרוסות כלויות של חצילים, רוטב בשר שהצטמצם על האש, תפוחי אדמה מבושלים, ובשמל. והנה אנחנו מרכיבים את המוסקה שלנו. משמנים בשמן זית תבנית מלבנית, שיש לה עומק, בואו נגיד של 5 או 10 סנטימטר, זאת אומרת לא תבנית שטוחה. שכבה אחת של חצילים, על החצילים שכבה של שליש מהבשר, עוד פעם שכבה של חצילים, עוד פעם שליש מהבשר, עכשיו קולפים את תפוחי האדמה, פורסים אותם לפרוסות באובי של, בואו נגיד, 0.5 סנטימטר, ושמים שכבה מעל הבשר של תפוחי האדמה. זה נורא נורא מעשיר את המוסקה. אפשר לדלג על תפוחי האדמה, אבל חבל, הם מאוד מאוד מעשירים בטעם ובמרקם. שכבה אחרונה של בשר, שכבה אחרונה של חצילים, ומעל יוצקים את הבשמל שלנו. את כל המאפה העשיר הזה מכניסים לתנור בחום של 180 מעלות לאפייה של פחות או יותר שעה, עד ששכבת הבשמל ממש ממש זהובה ויפה. חשוב כמובן לא לשרוף אותה. אפייה של שעה נראה לי תספק את התוצאה המושלמת. ואז שלב אחרון, שימו לב, מוציאים מהתנור ולא פורסים במשך 15 דקות. צריך לתת למוסקה להצטנן מעט לפני שפורסים אותה, אחרת כל הנוזלים שבתוכה עדיין חופשיים והמוסקה תתפרק לנו. אם תחכו 15 דקות לפני הפריסה, תוכלו לפרוס פרוסות מרובעות או מלבניות מושלמות. כלומר, מוסקה מגישים חמה מאוד, אבל לא לוהטת מהתנור. 15 דקות המתנה. אגב, הפרט הכי חמוד, נשארו לכם שאריות, כסו בנייר כסף, שימו במקרר, למחרת, עם נייר הכסף, בחזרה לתנור לחימום של איזה 30 דקות בחום של, בואו נגיד, 160 מעלות, והמוסקה טעימה כמו אתמול, אפילו יותר. עד כאן המתכון שלנו להפעם, שהיה טיפונת ארוך, אבל מאוד מאוד משתלם. אני מזכיר שכל הפרטים ואפילו תמונות נמצאים באתר שלי, foodspy.co.il, foodspy.co.il. ולפני שאנחנו נפרדים, נודה לכל מי שעזר לנו להגיע עד הלום. תודה לגיא בינון, העורך והמפיק. תודה לרן לוי, העורך הראשי. שרה סילבצקי שלנו, היא מנהלת הקהילות. איתמר סוויסה, שהוא טבעוני, נמצא בצוות ההפקה. אביב שם טוב, מנהל המחירות שלנו, ודני תימור, המנהל העסקי. אני גיל חובב, אוכל ישראל, להתראות בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.